הפרשה שלנו עוסקת בהרבה מצוות שיש להם פרטים. אפשר לעבור על כמה וכמה מסכתות דרך הלימוד של הפרשייה שלנו, את פרשת משפטים, דינים ופרטים. ומשפט הפתיחה הוא: ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אז רש"י אומר, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לא תעלה על דעתך לומר, אשנה להם הפרק וההלכה ב' או ג' פעמים, עד שתהא סדורה בפיהם כמשנתה, ואיני מטריח להבינם טעמי הדבר ופירושו. לכך נאמר, אשר תשים לפניהם כשולחן הערוך ומוכן לאכול לפני האדם. אל תחשוב שמספיק שאתה תגיד, תדעו לכם, זה כך וכך וכך וכך, א', ב', ג', ד', לא. אלא אשר תשים לפניהם כשולחן הערוך ומוכן לאכול לפני האדם. אגב, רבי יוסף קארו, שקרא לספרו השולחן ערוך, את השם השולחן ערוך הוא לקח מכאן, מהמדרש הזה, כשולחן הערוך ומוכן לפניהם. אני רוצה להשתמש בכמה וכמה עניינים ולנצל את ההזדמנות הזאת לדבר על איך תלמיד או מה חובתה של ישיבה לראות בסימן ברכה של תלמיד, מה מצופה מאיתנו ומהתלמידים. שולחן ערוך ומוכן לפניהם. באמת יש מדרש אחר במחילתא שבא ואומר, תניא רבי עקיבא אומר, מניין שחייב הרב להראות פנים לתלמידו, שנאמר ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, להראות פנים. ומדרש אחר אומר, מיני שחייב אדם הרב לערוך משנתו לתלמידיו כשולחן ערוך, כעניין שנאמר, אתה הוראית לדעת להראות. תלמוד לומר, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. הביטוי והמשל של שולחן ערוך, אם אנחנו מדמיינים כרגע את המשל של שולחן ערוך, זה שראשית הדברים מסודרים, מונחים לפני האדם, והאדם רואה מה שלפניו. הוא גם יכול להחליט עם מה הוא רוצה להתחיל לאכול. גם בדרך כלל שולחן ערוך אמור להיות שולחן ערוך שהאוכל שם טעים, מגרה. אדם יכול שם להחליט ממה הוא רוצה יותר וממה הוא רוצה פחות. אבל אולי הדבר הכי חשוב, שאדם נשאר בפני השולחן, הוא יודע שהוא ניגש לסעודה, וסופה של הסעודה הוא צריך לצאת סביר. בשביל זה יושבים לסעודה. וכל הדברים האלה שבמשל, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מיישמים אותם גם בנמשל. בעצם, מקביל למדרש שלנו, יש שני מאמרים בגמרא בתענית שדורשים פסוק. הפסוק הוא בקהלת, פסוק קשה, כן? עם כהה ברזל והוא לא פנים קלקל, פסוק קשה, לא משנה לנו כרגע את הפשט בפסוק שם. על כל פנים, חז"ל דרשו את השני מאמרים, אם ראית תלמיד שלימודו קשה עליו כברזל. תלמיד שלימודו קשה עליו כברזל. כמה פעמים אני שומע מתלמידים, או אני בעצמי, פתאום מרגיש תקוע. הלימוד קשה כברזל. יש שני מאמרים. מאמר אחד תולה בשביל משנתו שאינה סדורה לו. הבעיה היא אין כאן סדר, אין כאן שיטה, אין כאן מבנה. משנתו שאינה סדורה לו. ולומדים את זה בפסוק אחר. מאמר שני מיד אחריו, אם ראית תלמיד שלימודו קשה עליו כברזל, זה מפני רבו שאינו מראה לו פנים. רבו אינו מראה לו פנים. מפרשים המפרשים כאן שהרב לא מתאים לו, לא מחבר אותו חיבור נפשי, לא מגלה לו את טעמי הדבר, בדיוק כמו מקביל למדרש שראינו כאן, שגם הוא ואילה המשפטים תפקידו של הרב. וחז"ל לא התכוונו להאשים את הרב או להראות. בעצם ישיבה זה ישיבה צריכה, ועם זה אני פותח, תפקידה של ישיבה בחיבור של האדם ללימוד תורה זה לתת את המענה בשני העניינים האלה. שמשנתו של אדם תהיה סדורה לו. ודבר שני הוא שהאדם יתאם ויראה את הפנים, יחוש את הטעם, את הפנימיות, את ההבנה, את הסברה שבכל דבר ודבר. ושני הדברים האלה זה קשורים לשולחן הערוך. שולחן הערוך הוא מוכן לפניהם. ואני רוצה להרחיב בעניינים האלה. אבל לפני כן אולי זאת הזדמנות, אנחנו כבר לקראת החלק השני של זמן חורף, זמן חורף שזכינו לו זמן ארוך, עם עוד חודש, שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו בעוד חודש של לימוד בזמן חורף. אבל כל פנים, דברי תורה צריכים חיזוק, והחיזוק הוא, אני אומר, גם בנקודה הזאת שולחן ארוך. כשאדם יושב לסעודה אז הוא יודע, עכשיו אני מתיישב לאכול, עכשיו זה זמן האוכל בדרך כלל, כן? ואף אחד לא ממליץ, אבל גם אנחנו לא נהגים ככה. התיישבנו לסעודה, לא סתם נקום ממנה. ראשית לכל, הצלחה בלימוד זה הנקודה הזאת של קביעות. אתה מתיישב, אתה יודע, זהו, עכשיו הזמן, הסדר, אני עכשיו מתיישב לאכול, אני עכשיו מתיישב ללמוד. כמה וכמה מפריעים וכמה וכמה סיבות שאנשים באים ואומרים, רגע, אני לא מצליח ואני לא מצליח, תלוי ראשית כל בנקודה הזאת. קביעות. לי אפשר להצליח אם נכנסים ויוצאים, אם מפסיקים לרגע ונכנסים בחזרה. קביעות. אני אומר לפני הכל, כבר דיברתי על זה, אגב, לא מזמן הגיעה קבוצה של תלמידים שלפני שנתיים למדו כאן בישיבה, נמצאים בארצות הברית, ושמחו אותי מאוד. במה? לא רק זה שפגשתי אותם. לפני שנתיים עמדנו כאן והרחבנו ותיקנו שתי תקנות גדולות. תקנה אחת עומדת ותקנה שנייה צריכים לחזק אותה. תקנה אחת תיקנו שאין טלפונים בבית המדרש. אין טלפונים בבית המדרש. גם זה צריך חיזוק. כן? לא שקט ולא על רטט ולא על שום דבר. אדם נכנס ללימוד, אני עכשיו מתיישב, לא מפריע לי. ושמחו אותי התלמידים שהם אומרים שהם ממשיכים את זה שם בארצות הברית, וגם עשו לזה פרסום לנקודה הזאת, ותכף אני אדבר אחרת גם לנקודה השנייה. אבל אגב, הנקודה של הפלאפונים היא זכתה בזמנו גם לפרסום, כי אמרתי, לא תהיה כהנת כפונדקית. מה זה לא תהיה כהנת כפונדקית? גם זה צריך חיזור, ואסביר לכם. שאל אותי פעם בחור שעמד לפני פגישה חשובה של שידוך, והיה לו מאוד מאוד חשוב להצליח בשידוך הזה. הוא שאל אותי אם יש לי עיצה בשבילו, כן? איך להצליח בשידוכים? גם שאלות כאלה אני נשאל, כן? אז אמרתי לו, יש לי הרבה דברים לדבר, אבל אתן לך עצה אחת שהיא אולי הכי חשובה, להתחיל לפחות טוב. לפני שאתה מגיע, איך שאתם מתיישבים או נפגשים, תיקח את הפלאפון ותסגור אותו. לא לנהל מפגש עם מישהו חשוב שביטום מצלצל אליך חבר, היי, ביי, מה נשמע, לא, כן, עסקים. יש אנשים שמרגישים את זה חשובים להראות שכל העולם מקושר איתם ומתקשרים עם כולם, וכולם, לא. אתה צריך להראות יחס. אני עכשיו, הזמן שלי מוקדש לשיחה החשובה הזאת. כל כולי לזה. ואני אומר, לא תהיה כהנת כפונדקי. כשאנחנו מתיישבים ללמוד, לפחות להראות לריבונו של עולם לגמרא, עכשיו אנחנו עוזבים את הכל. לא נדבר אם יש לו מישהו פיקוח נפש. אם יש פה בבית מדרש שזה דוקטור, שהוא כל הזמן מחוברים אליו ומזיקים אותו לפיקוח נפש, יש אברך שאשתו צריכה ללדת כל רגע, בסדר. כל השאר יכולים להיות מנותקים, פלאפון. נכנסים בית מדרש, אין פלאפון. דבר ראשון. אבל הדבר השני, שזה הבחור שימח אותי ואמר לי שממשיכים שם, זה הנקודה, ועשינו את התקנה הזאת, ואני רוצה לחדש אותה ולחזק אותה. באמת קשה לדרוש מבחור סדר שלם שכל כולו יהיה מוקדש ללימוד. זה קשה. אפילו שני סדרים, קשה מאוד. אבל זה לא מוגזם שלכל אחד יש שעתיים ששום דבר לא מפרים. זהו, לא רק פלאפונים. שעתיים האלה הם מי למעלה עד למטה, ולכל אחד שיהיה לו את השעתיים האלה, שיעשה אפילו פתק. אני בשעתיים לא מדבר ענייני בטלה. תאם את זה עם החברותה שלך, שיהיה לו את השעתיים. לא מסתדר עם החברותה, אבל אתה לפחות תדע. לא מוגזם, וזה א' ב', שלכל אחד ביום יהיה לו שעתיים. מי שרוצה יבחר את זה בבוקר, מי שרוצה יבחר את זה בערב, סדר אחרי צהריים. אלה שעתיים שאלה אם כן אני מוזק לפיקוח נפש, שום דבר אחר לא מוציא אותי ללימוד. לא דיבורים ולא שיחות ולא הליכה לשום מקום, ואפילו לא יכול ולשתות משהו. זהו, שעתיים ללימוד. ואם אתה מפחד שמישהו זהו, תכתוב אני בשעתיים. אז כשהייתה התקנה, זה היה בטלפונים, אפילו רשימה, כן? של החבר'ה האלה, אני עכשיו, אם יגיע טלפון אליי, אז אני בשעתיים, וכל אחד רשם שם מה השעתיים שלו. אולי לא צריך להגיע לזה מספיק. הידיעה, אני בעד לתקן את הדבר הזה ולחזק אותו, זה חיזוק רציני בבית המדרש, אבל לפני הכל אני אומר, אשר תשים לפניהם, אנחנו יושבים, ליד השולחן אנחנו אומרים זהו, עכשיו אני מתיישב לאכול, זהו, אני עכשיו לימוד. לא מוגזם לדרוש מאדם, וזה השלב הראשון בהצלחה. להיות כקנה שכל רוח מזיזה אותו וכל הפרעה, ופה איזה צחוק והערה עם חבר, ופה יוצא ופה שומע את החדשה, אי אפשר להצליח בלימוד. אבל מפה אנחנו מדברים כבר אחרי שבן אדם מתיישב כשולחן ערוך. המשל של שולחן ערוך הוא לא משל לחינם. כמו שאנחנו אומרים, בשולחן ערוך יש לפני אדם כל מיני מנות, מגוון של דברים, והאדם בוחר לעצמו מה הוא רוצה לאכול. ואני רוצה באמת להשתמש גם במשל הזה. אנחנו צריכים לדעת, וגם אם בישיבה נגיד יש סדר של עיון ויש סדר של בקיאות, ואני אדבר גם על העיון, איך ללמוד אותו, וגם את הבקיאות, איך שאני חושב שצריך ללמוד אותו, ויש סדרים, אבל אי אפשר להתעלם ואסור להתעלם, ואני לא רוצה שאנשים יתעלמו. יש לכל אחד איזשהו רגש ללימוד מיוחד שבו הוא מרגיש שהוא מתקשר אליו, ופה הוא מצליח, ואת זה הוא אוהב, ופה הוא מרגיש את העירת שמיים שלו. ואחד זה יכול להיות רב נחמן, ולשני זה יכול להיות משנה ברורה, ולשלישי זה יכול להיות שניים מקרא ואחד תרגום, ולאחר זה יכול להיות תנ"ך, ולמישהו אחר זה יכול להיות מחשבת הרב קוק והרב סולובייצ'יק. הדבר הזה הוא בדיוק הדבר שצריך לבנות אותנו. ולא שייך שיגיד אחד להגיד לא, מה, מה אתה עושה, מה אתה לומד. לא, אני מרגיש שאני מתקדם עם זה, אני מרגיש שזה בונה אותי, זה האוכל שאני אוהב. גם זה בשולחן ארוך אשר תשים לפניהם, גם זה חלק. עכשיו עם הסתייגות, ואני אומר כאן את ההסתייגות, אין שום ספק שדבר שאדם אוהב אותו, את זה הוא צריך לתת לו תשומת לב ולהקדיש, כי מפה אולי דרך הדבר שהוא מחבב ייבנה עולמו הרוחני. יחד עם זאת, כמו במשל של שולחן ארוך, יש לפעמים מנות ראשונות, ממתקים או מתה ביניהם או דברים כאלה. אנחנו צריכים לזכור שגם ממתקים או דברים טובים אי אפשר לאכול, כן? רק לאכול אותם. אדם ימות מחוסר ויטמינים אם הוא רק יאכל את הדברים הממתקים, או יקבל קלקול קיבה. אני אמרתי פעם, אני חושב שזה פשט אמיתי. כתוב במשנה בחגיגה, גמטריות פרפראות לתורה. יש אנשים שמאוד אוהבים גמטריות. חז"ל אומרים שיש מקום לגמטריות, אבל כתוב שהן פרפראות. פרפראות זה הדברים הממתקים שמחלקים למנה האחרונה. דברים שמחלקים למנה האחרונה הם דברים חשובים מאוד, הם טעימים ואנשים אוהבים אותם, אבל אי אפשר לחיות רק מזה. יקבלו קלקול קיבה, כן? או לא, יהיו חסרים לך ויטמינים. ודאי שיש במרחב העצום של התורה דברים אשר תשים לפניהם, ואדם בוחר לעצמו, אדם בוחר לעצמו את האיזונים. רק אדם צריך לדעת שבסעודה יש את המזון העיקרי, המנות העיקריות, ואדם צריך כל אחד גם פה לעשות איזשהו מבחר, אבל מנות עיקריות צריך: לחם, בשר, יין. ואצלנו אנחנו מקובלים שהלחם והבשר והיין זה הגמרא והפוסקים והלימודים, שהם המעבר של תורה שבעל פה מאז ומעולם. אז זה המבנה העיקרי. יחד עם זאת, ברור שכששמים לך על השולחן, אל תזניח, ואם אתה מחבב משהו תלך אליו, אל תרגישו. ובהחלט יכול להיות בחור שמרגיש, כן? בחור שמרגיש שלימוד מסוים זה מה שבונה אותו, אז הוא צריך במהלך היום, לא ללמוד את זה כל היום, אבל במהלך היום להקדיש לזה יותר זמן מאשר החבר שלו, ולא להרגיש בזה איסורי מצפון, כי זה מה שיבנה אותו. אבל יחד עם זאת, אשר תשים לפניהם, יש מבנה מסודר של הלימוד, כללים בגמרא, בראשונים, בפוסקים, מה שמקובל ללמוד מאז ומעולם. ובישיבה הבשר והלחם והיין והמים זה בעיקר סביב לימוד הגמרא והראשונים. ואני אתחיל עם הגמרא. בגמרא יש עיון ובקיאות, וצריכים לדעת, כן? יש אנשים, אני אמרתי את זה כמה פעמים, אני אחזור על זה, יש שטועים שחושבים שלימוד בעיון זה לא להספיק, זה לימוד בעיון, ולימוד בבקיאות זה לא להבין. אז יש להם סדר בוקר שבו הם לא מספיקים, וסדר בקיאות שבו הם לא מבינים. ועיון יש ויש בקיאות. אוי ואבוי, לא זה עיון ולא זה בקיאות, ולא לזה התכוון המשורר. כן, גם בעיון צריך להספיק, וגם בבקיאות צריך להבין, ויש גם לזה איזשהו סדר. ואני אומר, אי אפשר לצאת באמת תלמיד חכם, או אפילו מקבל בסיס בלימוד, בלי יום שבנוי על שני הדברים האלה, עיון ובקיאות. לא יכולים להצליח בלימוד מי שרק יקדיש לעיון, וגם לא יכול להצליח בלימוד מי שיצליח רק בבקיאות. ושוב אני חוזר למה שאמרתי לפני כן, בשולחן ארוך אשר תשים לפניהם בתאימים, מי שמרגיש שהוא מתפתח והקשר הלימודי שלו והנפשי שלו לתורה זה סביב עיון, שיקדיש לזה עוד חלק יותר גדול, והשני יקדיש בבקיאות חלק יותר גדול. אם כי צריכים לדעת שאי אפשר שיהיה חסר לך אחד משני המרכיבים האלה. איך תחלק את זה ביניהם, זה כבר תלוי בשולחן ארוך אשר תשים לפניהם, כן? במה אתה מרגיש שאתה מצליח ומתקדם, אבל אי אפשר רק מזה ורק מזה. צריך שילוב של שני הדברים. וכשאני מדבר בבקיאות, בקיאות זה להשיג היקף בידיעת התורה, ועיון זה לרדת לעומקה, וגם לזה יש גבולות. אגב, בקיאות, כשאני מדבר בקיאות, בקיאות זה הספקים, ואדם צריך לקבוע לעצמו קביעויות של הספקים, יעדים. כמו שאדם שיושב לאכול, הוא יודע שאני גומר את האוכל, אני רוצה לצאת סביה, ככה אדם צריך לקבוע לעצמו יעדים. אין הצלחה של לימוד בלי שאדם יודע מה אני צריך להשיג. אם זה בקיאות במסכת, אני הולך לגמור את המסכת. ואם למסכת יש 150 דף, אז עושה סדר איך אני בונה 150 דף. וכנ"ל, ואני ממליץ על זה כבר פה, גם עם לאציה אחרים, אנשים צריכים לקבל ידיעה. כשאנחנו לומדים גמרא, אנחנו מקבלים היקף וידיעות. אבל בגמרא הלימוד לא מסודר. כדרכה של גמרא, תלמוד בבלי בלול מכולם. ולפעמים אדם יכול לדעת את הגמרא, אבל אין לו את התמונה העיקרית. אני מציע להשיג בקיאות של למידה ברמב״ם. רמב״ם, כל יום ללמוד פרק ברמב״ם, אנשים מקבלים כל פרק ברמב״ם, והרמב״ם, עם עשיית הדשמיה והגאונות העצומה שלו, בנה כל פרק זה נושא, כל עניין, כל הלכה. אדם לומד כל יום פרק ברמב״ם, לומד נושא. משניות, חומש, שניים מקרא ואחד תרגום. אז הוא יודע, שבוע, אני לא הולך לישון עד שהספקתי, עד שהספקתי את ההספק הזה. לפעמים, אדם יכול ללעות, לובה על תלמודו ופוריה. אגב, אם כבר דיברנו על בקיאות והספקים, הצלחה בלימוד בקיאות זה הספקים עם ידיעה והבנה, אבל לא בלי העמקה, אבל לדעת לחזור ולשנן. מסגרת הזאת, דף יומי למשל, עוזר, שעוזר גם אחר כך להמשיך בחיים. אני אומר למשל, לפעמים, מי שבאמת רוצה קצת רובד יותר עמוק בלימוד בקיאות, שיעשה במקום גמרא רש"י תוספות, שתוספות הרבה פעמים קשה, הוא שולח לדברים אחרים. המלצתי לכמה אנשים לעשות גמרא רש"י ראש. הראש מעמיד אותנו הרבה פעמים בסוגיות הגמרות על התוספותים או על הסוגיות שקשורות לעומק ההלכה כאן. זאת אומרת, הרי איך תוספותים מגיעים למסקנות הלכתיות או הראשונים? אומרים, כתוב כאן בגמרא כך, הרי בגמרא אחרת מצאנו אחרת, אז מסבירים מה כתוב כאן. הראש זה ממקם אותך על התוספותים שנוגעים להבנת עומק הסוגיה כאן. בקיצור, בקיאות זה לא להבין, אלא בקיאות זה להספיק, לדעת ולהגיע להישגים שיכולים למדוד אותם. ומי שרוצה להצליח בזה, יקבע לו בכל אחד מהדברים יעדים ברורים. אני מספיק כך, מספיק כך. ואני רוצה לדבר על הנקודה היותר כאובה, ואולי היותר בעייתית, ואני לא אומר, קבלו דבריי כתורה מסיני, אבל אני הצעתי גם את הדרך הזאת לכמה וכמה אנשים. אני חושב שיש פה את שני הדברים האלה של חובת הרב להתאים את הדברים לתלמידים. יש אנשים שחושבים שללמוד בעיון זה איזשהו דבר שאתה צריך לקבל את זה או להיוולד עם זה, או כן, או אתה חייב שיהיה לך רב צמוד כי הוא ילמד אותך בעיון. אבל אני אומר, אין דבר, ומעולם גם לא למדו כך, אין דבר שאתה לא יכול לבוא ולהגיד לתלמידים כזה ראה וכך תעשה. אין תורות עיוניות שאדם בעצם, אתה אומר, רגע, טוב, נו, הרב גאון הגאונים, צדיק, קיבל ברוח הקודש את הדבר הזה, אבל אני, מה אני יכול? לא. גם ללימוד העיון זה אשר תשים לפני, גם זה אפשר לבנות מבנה מסודר. אני אומר שאם אדם ניגש לכל סוגיה עם כמה וכמה שאלות קבועות ויש לו מענה עליהם, הוא נתן מענה עליהם, אני גם אגיד לכם עם איזה ספרים, זה לימוד עיון ואני רוצה להגיד לכם יותר מזה, ככה למדו רבותינו מאז ומעולם גם, ככה למדו. אתה ניגש לסוגיה, לוקח קטע בגמרא, בגמרא בבבא בתרא זה קל מאוד, כל קטע נקודותיים עד נקודותיים והכל סיפורים, בכלל אנחנו עומדים אגדתות, תהודה אמר לי ככה, אמר לו ככה, אמר לו ככה, קיצור, יש קטעים, אתה יכול לברור לך קטע, קטע זה מנקודותיים עד נקודותיים. כמה וכמה שאלות פשוטות אדם צריך לשאול? אני אומר, ארבע, זה אולי מחולק לשניים. שתי שאלות אולי שהן קשורות לטקסט, שתי שאלות שקשורות להבנה. שאל את עצמך קודם כל, סליחה, אני הבנתי מה כתוב פה? שאלה ראשונה, הבנתי מה כתוב פה? שאלה שנייה, האם מה שאני הבנתי גם כתוב במילים? זאת אומרת, אדם יכול להבין משהו, אבל זה משהו הבין דבר אחד וזה לא כתוב במילים. שתי שאלות ראשוניות, הבנתי מה כתוב, ואם מה שכתוב, מה שאני מבין שכתוב, זה גם כתוב במילים, זה נכנס במילים. אם נתת מענה כן לשתי השאלות האלה, אתה כבר יכול להיות רגוע בשלב אחד. שלב שני, לתת שתי שאלות שקשורות קצת לעומק. אני אומר, זה כלל שיעבוד תמיד בכל מקום, בכל מקום. האם אני מבין את זה בהיגיון? בסדר, הבנתי מה שכתוב פה, וגם זה נכנס למילים. האם זה נכנס לשכל? יש בזה היגיון, יש בזה סברה. אם זה לא נכנס לסברה, אז כל הכבוד, משהו פה לא בסדר, משהו לא הגיוני. כנ"ל, שאלה נוספת שקשורה לדבר הזה, האם זה באמת מסתדר גם עם דברים אחרים שלמדתי? האם זה מסתדר עם כללים אחרים? אם יש כאן התנגשות, אז או שלא הבנת את מה שכתוב, או שאתה צריך לנסות ליישב את הסברה. זה דבר ראשון, ואת שתיים שהם הארבע האלה, שתי השאלות שהם ארבע האלה, ליישם בכל מקום, בכל לימוד שהוא. עוד פעם, האם הבנתי מה שכתוב פה? האם זה נכנס במילים? האם אני מבין את ההיגיון שבזה? והאם זה מסתדר עם מה שלמדתי, עם הידיעות שיש לי? אם למדת, הבנת את זה, תסתכל עכשיו ברש"י ובתוספות. ואני אומר, אולי לפני שאני אגיד לכם מה השלב הבא בלימוד בעיון, אני אומר, יהודי שלומד בעיון לא צריך להסתכל בכל הספרים, לא בכל הראשונים ולא בכל האחרונים, ואפילו לא ללמוד שיטה מקובצת כסדר, אי אפשר, אנחנו לא יכולים. בשלב שאתה בישיבה, בדרך כלל לא צריך גם ללמוד בספרי האחרונים, אלא אם כן מיידים אותך שספרי האחרונים האלה מיידים. כשיטה אתה לומד סוגיה, תלמד גמרא, רש"י, תוספות, תסתכל אחר כך באחד מהראשונים. אני מציע הרבה פעמים לתלמידים, כל אחד יבחר לעצמו ראשון אחד שהוא לומד אותו כסדר, כי כשהוא לומד אותו אז הוא רואה, נגיד, מי שרוצה יבחר רשב"א, מי שרוצה יבחר רמב"ן, מי שרוצה יבחר ריטב"א. כשאני כבר אומר לכם שבראשונים האלה הרמב"ן הוא הקשה ביותר בראשונים, הריטב"א הוא הבהיר ביותר, והרשב"א גם מבחינת דור הביניים הוא נמצא באמצע, ואדם יכול לבחור לעצמו. אבל סדר הדורות הוא גם רמב"ן רבו של הרשב"א, רשב"א רבו של הריטב"א. אז הרשב"א לי מומלץ כי הוא דור הביניים. אתה מסתכל גמרא רש"י תוספות, ראשון אחד שאיתו אתה הולך כסדר, תבחרו אחד מהדברים האלה. מסתכלים על סוגיה, מה כתב עליה הראש, מה כתב עליה הר"ן או הנימוקי יוסף מאחורה, כל אלה ספרים הדת, ומי שרוצה עוד שיסתכל ברמב"ם, איך הרמב"ם פסק את ההלכה הזאת. הסתכלת בספרים האלה, וגם שם כשראית בדקת את זה בארבע השאלות האלה ששאלנו, תשאל את עצמך רק עוד כמה שאלות נוספות, אחרי שיש לך עכשיו כל כך הרבה חומרים. פגשת כאן מחלוקות, מחלוקות ראשונים, תשאל את עצמך את השאלה, מה נקודת המחלוקת בין מה נקודת המחלוקת בסברה ומה נפקמינה? זאת אומרת, מה בפועל המחלוקת עם הנפקמינה? מה סברות החולקים? ולמעמיקים, וזה ממש למעמיקים, אולי עוד דרגה, לבוא ולהגיד איך כל אחד מתרץ את הקושיות שיש לשני עליו. כללים שלא קשה ליישם אותם בכל לימוד שהוא, בכל טקסט שהוא, שיהיה בגמרא, שיהיה בברכות, שיהיה גם השולחן ערוך שלומדים את זה. לומדים כך, מרגישים את הטעם, מרגישים סיפוק, אפשר להגיע להצלחה, לפעמים רואים פירות יותר, לפעמים רואים פירות פחות. גם כאן אני לא אומר, ראו וקבלו. אבל, כלים וכללים פשוטים ללימוד והצלחה. אשר תשים לפניהם, לא לחשוב שלימוד תורה וקשר לתורה נופל לאדם בפני עצמו. לא לחשוב שאפשר לגשת ולאכול ולא לשבת ליד השולחן. לא לחשוב לשבת ליד השולחן ואני לא אקח את האוכל אלא יאכילו אותי. לא לחשוב שאני יכול רק לאכול מנה אחת, כן, ולא לראות את האוכל הכללי. אשר תשים לפניהם, זה תפקידם שלנו, גם של הרבנים, תפקידה של הישיבה. זה הפירוש של רבו, צריך להסביר לו פנים, הרב צריך לתת לו את הדברים. אני אגמור עם הקטע הזה. לאכול, גם כשניגשים לאוכל, אנחנו לא אוכלים בידיים, יש כלים. אז הכללים האלה הם הכלים שאיתן יכולים לגשת, ואז הסעודה היא כשולחן ערוך ששם בפניהם. והתפקיד שלנו, של הרבנים, לתת וליצוק את הדבר. זאת תפקידה של ישיבה. אבל ברגע שבחור יודע מה מוצב לפניו, אז אלה המשפטים אשר תשים לפניהם כשולחן ערוך ומוכן לסעודה.